תנסה לדמיין סיטואציה, אוקיי? אדם ניגש לשופט, מצביע על בן או בת הזוג שלו, ואומר בעצם רק שתי מילים, מאיס עליי.
שזה תכלס אומר פשוט, הוא מאוס בעיניי.
בדיוק. בלי שום הוכחות להתעללות, בלי איזו רשינה ארוכה של תלונות או הפרות חוזה, פשוט אמירה של אני לא מסוגלת להסתכל עליו יותר.
וזהו? זה כל הטיעון?
נכון, ולפני משהו כמו 1,000 שנה, המוחות המשפטיים הכי גדולים ביהדות ניהלו מלחמה אכזרית, ממש חסרת פשרות, על השאלה הזו בדיוק. מה קורה עכשיו?
תשמעי, זה באמת רגע כזה שבו המשפט היבש פוגש את הנפש בצורה הכי גולמית שאפשר.
לגמרי. אז בצלילה לעומק שלנו היום, אנחנו הולכים לקחת טקסט הלכתי היסטורי מרתק, שמונח כאן לפנינו טקסט שנקרא טקסט שהודפק, ולפרק אותו.
והוא לוקח אותנו למסע בעקבות מושג הלכתי מעניין שנקרא מורדת. בעצם אישה שמסרבת להמשיך לחיות עם בעלה.
דרך המושג הזה, מי שמאזין לנו יוכל לראות איך ויכוח של מאות שנים על גירושין חושף תפיסות עולם מנוגדות לחלוטין. על פסיכולוגיה, מצד אחד חופש מוחלט מתוך כבוד, ומצד שני כפייה.
כן, כפייה שמגיעה בעיקר מתוך איזה פחד עמוק מהתפרקות חברתית.
והשאלה שתרחף מעלינו לאורך כל העיון הזה היא, האם אפשר בכלל לכפות אהבה?
תראי, לפני שצוללים ממש פנימה, חובה לעשות פה איזשהו אישור קו קטן. הטקסט שמונח לפנינו היום הוא ממש לא איזה טקסט אקדמי נייטרלי.
אוי, ממש לא. הוא בא עם אג'נדה בוערת.
לגמרי. הוא תומך בהתלהבות בגישה של התלמוד ושל הרמב״ם, ומנגד הוא יוצא למתקפה חזיתית, ממש במילים קשות, נגד פוסקים אירופאים מתקופת ימי הביניים. אנשים כמו רבנו תם, הראש ורבי יוסף קארו.
וחשוב להדגיש שאנחנו לא פה כדי לשפוט מי משופטי ההלכה האלה צודקן, אנחנו פשוט מדווחים על הסערה המרתקת הזו שמשתקפת מהטקסט.
בדיוק, אנחנו רק מציגים את הטענות. אז כדי להבין על מה פרצה המלחמה, צריך לחזור אחורה לתלמוד. איך מתמודדים עם שתי המילים האלה? מאיס עליי, נכון מאוד. והטקסט מראה שהתלמוד במסכת כתובות עושה הבחנה פסיכולוגית מדהימה. הוא מחלק בין אישה שאומרת בעין עליי ומצערנה עליי, לבין אישה שאומרת מאיס עליי.
רגע, בעין עליי ומצערנה עליי, זה אומר, אני רוצה אותו אבל רוצה לצער אותו.
כן, זה סוג של מריבה טקטית. היא רוצה את הקשר, אבל היא עוטפת את זה בנקמנות. מאבק כוחות קלאסי.
הבנתי. זה כאילו סוג של שביתה איטלקית בתוך הנישואין כדי להשיג תנאים טובים יותר במסע ומתן.
הגדרה מעולה. אבל המצב השני, המאיס עליי, הוא סיפור אחר לגמרי. פה אין שום טקטיקה. היא פשוט אומרת, אני חושה דחייה קיומית. פיזית, אני לא יכולה להיות בקרבתו. קריסת מערכות רגשית טוטלית.
ואיך מערכת משפטית עתיקה מגיבה למצב כזה? הטקסט מביא איזה סיפור שם, נכון? מקרה מבחן שבו ניסו לכפות פתרון?
כן, הטקסט מביא סיפור מרתק על דיין בשם מר זוטרה. מגיעה לפניו אישה וטוענת מאיס עליי, ומר זוטרה מחליט להפעיל עליה לחץ. הוא בעצם כופה עליה לחזור לבעלה.
שזה נשמע סופר אכזרי במונחים של היום.
נשמע קשה מאוד, אבל, וזה אבל ענק, התלמוד מציין שמאותו זיווג כפוי, נולד ילד שגדל להיות חכם עצום, רבי חנינא מסורה.
רגע, רגע. אז אפשר לקרוא את זה ולהגיד, הנה, הכפייה עובדת. הממסד יודע מה טוב בשבילה. נולד גדול הדור, אז כנראה שצריך לנהל רגשות בכוח.
וזה בדיוק הפן שהטקסט כל כך אוהב פה. התלמוד מסתכל על התוצאה המוצלחת הזו ופוסק, ולא היא, התם סייעתא דשמיא הווה. כלומר, בשום פנים ואופן לא לומדים מזה הלכה.
שזה היה פשוט נס, עזרה משמיים.
חד משמעית. הצלחה מקרית לא מכשירה עוול, אסור לכפות אישה. ומכאן, הטקסט מעביר את הזרקו על הכוכב האמיתי שלו, הרמב״ם.
הרמב״ם, שחי במאה ה-12, לוקח את הדחייה הזו של הכפייה ועושה ממנה הלכה סדורה, נכון.
הרמב״ם מנסח את זה בצורה הכי חותכת שיש. הוא קובע שברגע שאישה אומרת מאיס עליי, לא רק שלא כופים עליה להישאר, אלא המערכת חייבת לכפות על הבעל לגרש אותה מיד.
וואו, והוא משתמש באיזשהו משפט מאוד מפורסם שם, לפי הטקסט?
כן, הוא כותב, לפי שאינה כשבויה שטבעה לשנוי לה. היא לא שבויית חרב שצריכה לשכב עם מי ששנו עליה.
תשמע, אני חייבת לעצור ולהתעכב על זה רגע, כי אין הכשבויה זה חתיכת משפט. בעולם העתיק, שבויה היא רכוש. הרמב״ם שמה פה חומה ענקית.
לגמרי, הוא מפריד להמתין בנישואין לבעלות גופנית.
זה בעצם כמו חוזה העסקה, לא? אי אפשר פשוט לקחת עובד, לנעול אותו במפעל שהוא מתאב, ולהכריח אותו לעבוד רק בגלל איזה נייר חתום. הרמב״ם בעצם אומר שנישואין הם לא בית כלא.
זו אנלוגיה מצוינת, במיוחד כי כמו בדיני העבודה, יש כאן גם אלמנט של פיצויים וכנסות. הרמב״ם אומר שהיא חופשייה ללכת, אבל הטקסט מדגיש שיש לזה מחיר. היא חייבת לוותר על הכתובה שלה.
שבאותם ימים הכתובה הייתה בעצם תעודת הביטוח הכלכלית שלה מפני רעב, נכון? למה הוויתור הזה הוא כל כך קריטי?
כי תחשבי על זה דרך העיניים של בית הדין. איך הם יוודאו שהיא לא סתם הומציאה את המייס עלי הזה, כי היא מצאה מישהו עשיר יותר? המנגנון הזה הוא בעצם סוג של מבחן כאב.
הבנתי. אם היא מוכנה לשלם כזה מחיר כלכלי מטורף ולצאת בלי כלום, היא כנראה באמת סובלת.
בדיוק. הטענה שלה כנה. וזה מדהים, כי זה מראה שהרמב״ם מתייחס אליה כאדם, אוטונומי, בעל דעת, ולא כאיזה חפץ.
אבל פה מתחילה הדרמה בטקסט שלנו. כי אם הרמב״ם יצר מנגנון כזה חכם ומשחרר, היית מצפה שכולם הסכימו איתו. אבל הטקסט לוקח אותנו מיהדות המזרח לאירופה של ימי הביניים.
ושם הכל מתהפך. הטקסט מתאר את הזעם שלו על ענקי הפוסקים באירופה, רבנו תם, הראש וגם רבי יוסף קארו אחר כך. הם פשוט דחו את הפסיקה של הרמב״ם.
הם בעצם אמרו שלעולם אין קופים על הבעל לגרש, נכון?
נכון. פתאום רצון האישה, כנה וחזק ככל שיהיה, כבר לא מספיק. היא צריכה לספק אמתילה, כלומר תירוצים, ראיות והסברים מפורטים למה היא שונאת אותו.
שזה כאילו מכניסים אותה לחדר חקירות על הרגשות הכי אינטימיים שלה. מאיפה בא הרעיון הזה בכלל לשנות את ההלכה כך?
ופה מצוטט המשפט הכי דרמטי בטקסט לדעתי. הטקסט מביא את הראש שכותב, בעוונותינו בנות ישראל הן פרוצות בזמן הזה, ואיקה למיחש שמה ניתנה עיניה באחר.
שזה אומר, בעברית מדוברת?
שהן פשוט מחפשות תירוץ לבגוד? חד משמעית. הראש טוען שאנשים אז היו פרוצות, ושיש חשש כבד שהן פשוט נדלקו על מישהו אחר ומשתמשות במס עליי כטריק כדי להשיג את.
ואם בית הדין ייפול בטריק הזה ויכריח את הבעל, אז הגט פסול, היא נחשבת עדיין נשואה.
בדיוק. ואז אם היא תלך לגבר אחר, הילדים יהיו ממזרים. מבחינת הפוסקים באירופה, זו קטסטרופה חברתית שחייבים לעצור.
אבל תראה, אני אהיה פה רגע פרקליטת השטן, גם אם הטקסט מתנגד לזה. חוקים חברתיים נועדו לשמור על סדר. אם האוש ראה סביבו ממש התפרקות של מוסד המשפחה, אולי הוא פשוט היה פרגמטיסט שניסה לנהל משבר?
את שואלת בעצם, האם לא לגיטימי לנעול את הדלתות כדי להציל את החברה?
בדיוק. לפעמים המטרה מקדשת את האמצעים. איך הטקסט עונה לזה?
הטקסט משיב על זה דרך הפסיכולוגיה. הוא טוען שהפתרון של הראש, שמשאיר את הכוח אך ורק בידיים של הבעל, יוצר מציאות רקובה מן היסוד. זה פשוט הורס את המשפחה מבפנים.
למה? מה קורה בתוך הבית במצב כזה?
תחשבי איזה תמריץ יש לגבר להשקיע בזוגיות כשהוא יודע שאשתו כבולה עליו בחוק. הטקסט מסביר שהגבר פשוט יזניח את עצמו, הוא יזלזל בהופעה שלו, בפרנסה שלו, הוא יתנהג בגסות והכל מזכיחות.
כי אהבת אשתו מונחת לו בכיס. זה לגמרי מזכיר לי דינמיקה של מונופול. כאילו, אם יש רק מקולת אחת בעיר, ואסור לתושבים לקנות בשום מקום אחר, למה שבעל המקולת ישטוף את הרצפה?
מעולה, לגמרי מונופול, הלקוחות שבועים. והטקסט טוען שהמונופול הזה לא רק פוגע באישה, הוא משחט את הבעל.
לעומת הרמב״ם, שמכריז שהיא לא שבויה, אז הוא פותח את השוק לתחרות.
בדיוק. בשיטת הרמב״ם, הגבר קם כל בוקר ויודע שהוא צריך לעמול כדי להיות ראוי לאהבתה. הוא חייב לכבד אותה, כי אחרת היא פשוט תקום ותלך.
אז המאמכת לא מתחזקת את עצמה עם מנעולים, אלא עם הידיעה שהדלת פתוחה. מדהים. ויש בטקסט עוד איזה שתי דוגמאות שמחזקות את העמדה הפסיכולוגית הזו של הרמב״ם, נכון?
כן. הטקסט שולף עוד שתי הלכות. הראשונה היא לגבי עבד כנעני. למרות שחוקית מדובר ברכוש, הרמב״ם קובע שאסור לבעלים לצעוק עליו או להשפיל אותו, וצריך לדבר איתו בנחת.
כי שליטה טכנית לא פותרת מיחס אנושי.
נכון. והדוגמה השנייה היא, בהלכות סוטה, גבר שחושד באשתו. הרמב״ם אומר שאסור לו לדבר איתה מתוך כעס או אגו פגוע. הוא צריך לדבר איתה בשקט, בדרך טהרה ועזרה, מתוך אהבה ורצון להציל אותה.
זה מראה כמה הרמב״ם באמת סלד מכוח ככלי ניהול בתוך מערכת יחסים. אבל רגע, עצרנו קודם בזה שהטקסט יוצא למתקפה נגד הפוסקים של אירופה. מה הוא עונה לטענה שלהם שאנשים היו פרוצות ושחצניות?
פה הטקסט מפנה אצבע מאשימה חזרה לממסד. הוא שואל שאלה נוקבת. אם כל כך הרבה נשים רצו לברוח, למה אוטומטית להאשים אותן? שמא הבעיה הייתה בגברים.
וואו. זה כמו שיש חדר מלא אשן, ומיד מאשימים את הנשים שהן נהנות להדליק פרורים, במקום כאילו לבדוק אם הבעלים פשוט השאירו את הגז פתוח במטבח.
חכה, בדיוק. הטקסט מניח שאישה עם בעל טוב, אוהב ונקי, לא רצתה לפרק את הבית. עצם העובדה שהם ברחו מראה שהלחץ הממסדי והכפייה דחקו אותן לייאוש. הראש פשוט פירש את הייאוש הזה כפריצות.
זו ממש קריאה ביקורתית של ההיסטוריה. הממסד מאשים את החלש שבורח, ויש גם את עניין המוסר הכפול שאותי אישית ממש תפס בטקסט הזה.
כן, הטקסט חושף צביעות, הוא אומר בואו נראה מה קורה כשהגבר הוא זה שרוצה לגרש. זוכרת את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל?
ברור, בית שמאי מרשים לגרש רק על זנות, ובית הלל אומרים שאפשר לגרש אפילו אם היא רק הקדיחה את פישילו, שרפה לו את האוכל.
נכון. ורבי עקיבא אומר שאדם יכול לגרש אפילו אם סתם מצא אחרת נאה ימינה. והרמב״ם פסק כמו בית הלל.
כלומר, לגבר יש כוח אבסולוטי לגרש. אז מה חכמי אירופה אמרו על זה? הם לא חששו מהתפרקות החברה?
אדממה. זה מה שהטקסט מדגיש. כשלגבר יש כוח שרירותי, פתאום אף פוסק אירופאי לא זועק על כבוד המשפחה, או דורש אמתלאות וחקירות קפדניות מהבעל.
פתאום לא אכפת להם מגירושין ופירוק משפחות, זה צף רק כשהאישה מבקשת לצאת.
בדיוק, וזו ראייה חזקה לטענת המחבר שהשיטה האירופאית נועדה קודם כל לשמר את כוחו של הגבר. ומכאן, הטקסט לוקח אותנו ממש לימינו אנו, ומתייחס לתמורות שעברות על הציבור הדתי היום.
שזה סודר מעניין. הוא מדבר על זה שהיום, בהרבה משפחות, הגבר יושב ולומד, והאישה היא זו שיוצאת לעבוד ומפרנסת את הבית.
והטקסט מזהה פה התנגשות. כי כשהאישה מביאה את הכסף ומתמודדת עם העולם, באופן טבעי יש ירידה במעמד הבעל בעיניה.
כי הכוח הכלכלי והסמכות עוברים אליה.
נכון, אבל ההסתכלות של המחבר על זה היא מדהימה, הוא רואה בזה עונש היסטורי, סוג של מידה כנגד מידה.
קרמה היסטורית.
לגמרי. אחרי מאות שנים של דיכוי, כפייה ממסדית, והאכבדה על נשים שלא רצו להישאר עם בעליהן, הגלגל מסתובב. ההתעצמות של האישה המודרנית עם אין תגובת נגד, פיצוי על דורות של תחושת שווי.
אז אם ננסה לעשות פה איזשהו סיכום למסע המטורף הזה שעברנו, בצלילה לעומק שלנו, התחלנו במחלוקת תלמודית על מורדת. עברנו ליהדות המזרח והרמב״ם, שנתן חירות. הגענו לילדות אירופה, שנעלה את הדרת מתוך פחד.
וראינו איך הכל בסוף יושב על שאלות של כוח, פסיכולוגיה, ומי אחראי למשבר.
תכלס. ולמי שמאזין, התובנה שקופצת החוצה, היא שהשאלות של היום על כפייה לעומת בחירה הן בנות אלפי שנים, והטקסט הזה זועק מסקנה נחרצת. אהבה שפסקה פשוט אי אפשר להחזיר בכוח משפטי.
נקודה. כשמנסים לכלוא הרצון, הלחץ פשוט נאגר ונאגר, ובסוף הוא מתפרץ ומחריב הכל. המחבר בטוח שרק שחרור הלחץ מאפשר בחירה אמיתית מחדש.
האמירה הזו שאהבה לא חוזרת בכוח מהדהדת חזק, וחשבתי על זה שאפשר לקחת את הרעיון הזה, שאולי דווקא כשהצד החזק משחרר את האחיזה לחלוטין, הוא יכול לעורר הערכה. כאילו, עצם השחרור הוא הטריגר לאהבה לחזור.
זה פרדוקס, אבל זה נכון פסיכולוגית.
ואם זה נכון בזוגיות, תחשוב איך זה יכול לשנות את ההסתכלות שלנו על כל החיים. הרי זה לא עוצר בנישואין. אפשר לשאול את זה על מקומות העבודה שלנו. האם אנחנו שם כי אנחנו מרוצים, או מתוך פחד מהכנס בחוזה?
או פחד מהלא נודע.
בדיוק. השתייכות לקהילות, אמונות. האם אנחנו נשארים כי אנחנו כלואים ומפחדים מההשלכות, או כי אנחנו חופשים לעזוב ופשוט קמים בכל בוקר ובוחרים מרצוננו להישאר.
מחשבה ממש פרובוקטיבית לסיום.
נכון. מעניין לחשוב איך היו נראים החיים שלנו, אם כל המסגרות היו מבוססות על חירות מוחלטת. זה בטוח חומר טוב למחשבה עד הצלילה העמוקה הבאה שלנו. תודה רבה.